יבמות, דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם, דף י"ד עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים תשמע. מספר רבי סימון במדרש רבה, ספר בראשית, פרשה ח' אות ה'. בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות, חבורות חבורות, הללו אומרים אל יברא, והללו אומרים יברא. כמו שהפסוק אומר בתהילים פרק פי ה', חסד ואמת נפגשו, היה ויכוח בין חסד לבין אמת. צדק ושלום נשקו, היה ויכוח גם בין צדק לבין שלום. חסד אומר יברא, שכולו גמילות חסדים. אמת אומר אל יברא, שכולו שקר. צדק אומר יברא, שכולו צדקות. שלום אומר אל יברא, שכולו מחלוקת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח אמת והשליחו לארץ, שנאמר, הפסוק אומר בדניאל פרק ח' פסוק י"ב, ותשלח אמת ארצה. זאת אומרת, מסביר בספר פרי צדיק, פרשת ויירא אות ב', הקדוש ברוך הוא השליך את האמת כאן לארץ, ואז יש אמת בעולם. אז אין למידת האמת סיבה לומר שאדם לא יברא, כי יש בעולם אנשים גם שהם אנשי אמת. שואל הפרי צדיק, אבל מה עם שלום? הרי שלום גם אמר אל יברא. אלא אומר הפרי צדיק, אתה רואה מכאן שאם כולם יהיו במידת האמת, אז גם אם יהיו דעות חלוקות, אם הוויכוח לא יהיה כדי לנצח, אלא כדי להגיע אל האמת, אז יהיה גם שלום. כל אחד יכבד את הדעה של השני. ואז גם אותם מלאכים, מלאכי שלום, גם הסכימו שהאדם יכול להיברא ברגע שיש בעולם הזה את מידת האמת. איזו היא מחלוקת שסופה להתקיים? זו מחלוקת כמו בית שמאי ובית הלל, כך אומרים חז"ל בפרקי אבות. בין בית שמאי לבין בית הלל היה הרבה מאוד ויכוחים. אבל אף על פי שהיה ביניהם ויכוחים, לא נמנעו מלשאת נשים אלו מאלו, למרות שהיו נשים שהיו אסורות אלו על אלו, כי לפי פסקי ההלכה, הסותרים שהיו ביניהם, היה יכול להיות מקרים שאלה אוסרים ואלה מתירים, כמו למשל במשנה שלנו. המשנה אומרת 15 נשים פותרות צרותיהם. זאת אומרת, ניקח דוגמה את אחת מה-15 נשים, ביתו, ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם ביתו של ראובן. מותר לו, אבל כשהוא נפטר בלי ילדים, ואשתו נופלת לייבום לפני אחיו ראובן, לראובן אסור כמובן לייבם את ביתו. אז היא כמובן פטורה מייבום וחליצה. היה ויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי, מה עם צרתה? המשנה שלנו שפותחת את מסכת יבמות היא כמו דעת בית הלל, שהנשים האלה פותרות גם את צרותיהם. זאת אומרת, אם לשמעון הייתה אישה נוספת שנופלת לייבום עם ביתו של ראובן, אז כמו שביתו של ראובן לא יכולה להתייבם והיא פטורה מייבום וחליצה, ככה גם צרתה, היא פותרת את צרתה מייבום וחליצה. ולפי דעת בית הלל, אם יבוא ראובן ויתחתן עם האישה השנייה, עם צרת ביתו, הוא עובר על חיוב כרת, מתחתן עם אשת אחיו. אסור לו לייבם אותה, והוא לא צריך לחלוץ לפי דעת בית הלל. אם הוא ייבם אותה, הוא עובר על איסור להתחתן עם אשת אחיו, שלא במקום מצווה. זה בית הלל. בית שמאי אומרים, ודאי שהוא צריך לייבם. יש לו מצווה לייבם אפילו. נו, איך מסתדרים? לפי בית שמאי, אדם שיבם את צרת ביתו למשל, חייב קראת. אלה שיוולדו עם המזרים. ובכל זאת, לא נמנעו מלשאת נשים אלו מאלו. היו מודיעים אחד לשני, תשמע, אתה יודע, זה, אלה המשפחה הזאת, באמת התחתנו שם עם, ייבמו את צרת ה... הבת במקרה שלנו, צרת הערווה, כל אחת מה-15 נשים, תדעו לכם שלדעתכם, היא ממזרת, אל תיקחו אותה. הם הודיעו אחד לשני, אנחנו סוברים שהיא קשרה. לא רק שהיא קשרה, אלא זה אפילו היה מצווה של ייבום. אתם סוברים שהיא ממזרת, תדעו להיזהר. היו מודיעים אחד לשני. ללמדך, אומר המדרש, שחיבה וראות נוהגים זה בזה. כך אומרת הברייתא. לקיים מה שנאמר, הפסוק בזכריה, והאמת והשלום אהבו. אומר הפרי צדיק, האמת והשלום אהבו. כשכולם הולכים עם האמת, יש גם שלום. זה הולך ביחד. כשמכוונים באמת, בנקודה הפנימית של האמת, אז גם עם הדעות חלוקות, יש שלום אמיתי. היה ויכוח בין גדולי האמוראים, האם בית שמאי שחלקו על בית הלל נהגו כדעתם באמת? צריך לזכור, המחלוקות בין בית שמאי לבין בית הלל שברו היסטוריה, כמו שמובא בתלמוד הירושלמי, מסכת חגיגה. עד הזמן של הלל ושמאי לא היו מחלוקות בכלל. כל שאלה היו מכריעים לפי הרוב בסנהדרין. שמאי והלל היו הראשונים שהתווכחו על 3 או 4 דברים, ותלמידיהם היה ביניהם הרבה מחלוקות. השאלה היא, האם נכון שיש בינינו מחלוקת, האם בית שמאי הלכו ונהגו כמו בית הלל או לא? לפי דעת רב וריש לקיש, למרות שהם חלקו על בית הלל, הם נהגו כמו דעת בית הלל. לעומת זאת, לפי שמואל ורבי יוחנן, בית שמאי נהגו כמו דעת בית שמאי. והם לא נהגו כמו בית הלל. הם עשו כדעתם ולא עשו כדעת בית הלל. והגמרא מנסה להוכיח מי מבין החכמים צודק. האם בית שמאי שחלקו על בית הלל נהגו כמו איך שהם חולקים, או שהם נהגו כמו דעת בית הלל? נסה הגמרא להוכיח תשמע, דאמר רבי יוחנן בן נורי. איך הלכה זו של צרת ערווה, שיש בה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, רווחת בישראל? איך אפשר למצוא תקנה שכל הצדדים יוכלו לחיות איתה, בוויכוח הזה בין בית שמאי לבין בית הלל? אם נעשה כדברי בית שמאי, בדוגמה שהבאנו, אחת מ-15 נשים, ביתו. ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם ביתו של ראובן, ואישה נוספת, נפטר בלי ילדים, נשותם נופלות לפני ראובן, ביתו של ראובן לא באה בחשבון, פטורה מייבום וחליצה. מה עם צרתה? אם נעשה כמו בית שמאי, ראובן מייבם אותה. אבל הוולד יהיה ממזר לפי דברי בית הלל. כי הרי בית הלל אומרים שה... נשים האלה פותרות את צרותיהם, הבת פותרת גם את צרתה מייבום וחליצה. ואם ייבמו אותה, עוברים על איסור אשת אח שלא במקום מצווה, וזה חיוב קראת, אז הוולד ממזר. ואם נעשה כדברי בית הלל, שהיא פתורה מייבום וחליצה, צרת הערווה. הרי הוולד יהיה פגום לפי דברי בית שמאי, כי הם סוברים שהצרה חייבת בייבום או בחליצה. אתה לא יכול לתת לה להתרתן עם מישהו אחר. תיתן לה חליצה לפני כן. לא תיתן לה חליצה. זה איסור של מצוות לא תעשה. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, כשבא לה נפטר בלי ילדים. יבמה יבוא עליה, או לקחה לו לאישה, או לפחות שיחלוץ לה. ואם עוברים על המצוות לא תעשה הזאת, הוולד יהיה פגום לפי דעת בית שמאי. הוא יהיה פסול לכהונה. מה נעשה? בואו ונתקן להם נצרות, שיהיו חולצות ולא מתייבמות. וכך, בין אם הן מותרות לשוק, אז מה הבעיה? תן לחליצה, מה זה בעיה? וגם אם הן היו אסורות לשוק, הן צריכות או ייבום או חליצה, הנה הן קיבלו חליצה. ואז יסתים גם לפי בית שמאי וגם לפי דעת בית הלל. לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה. זאת אומרת, לא הצליחו לתקן את התקנה הזאת בפועל. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוחנן בן נורי, מה נעשה להם לצרות הראשונות מעתה? אם תקבע שאפילו לפי בית שמאי שסוברים שצרת ערווה צריכה ייבום, אם נקבע שהן לא מתייבמות, אז כל אלה שהתייבמו עד עכשיו, זה ייראה שהם התייבמו באיסור, והוולדות שלהם ממזרים. טוב. עד לכאן מספיק לנו כדי לנסות להתבונן מה בית שמאי נהגו בזמן שהם חלקו על בית הלל. האם הם אמרו, אנחנו סוברים אחרת, אנחנו נוהגים אחרת, או שהם אמרו בסדר, אבל בכל זאת הלכה כמו בית הלל. כדי שלא יהיה, שלא יתגודדו, שלא יהיה אגודות, קבוצות, קבוצות. אי יעמוד בשלמה, שבית שמאי עשו כמו שהם בעצמם נוהגים, ובית הלל עשו כמו שבית הלל נוהגים. היינו דקאמר, מה נעשה עם כל אלה שעשו כמו בית שמאי? זאת אומרת שהם עשו כמו בית שמאי, והתייבמו ונולדו להם ילדים. אז מה נעשה איתם? אם נאמר שעשו מהיום לייבם, זה ייראה כמו שהם ממזרים. שהם התייבמו שלא כדין, ואז זה סתם משטח, אז הולדות ממזרים. אלא היא אמרת שבית שמאי לא עשו כדבריהם, אז הם עשו כמו בית הלל. אז מה פירוש? מה נעשה באלה שעד עכשיו? הרי עד עכשיו כולם עשו כמו בית הלל, אז אין אם ככה כאלה שייבמו את צרת הערווה. אז אין שום ממזרים, אז מה הבעיה? זה שאתה רואה שהייתה בעיה, אתה רואה מכאן שבית שמאי נהגו כדעתם, לא כמו דעת בית הלל. דוחה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה. כל הדיון כאן על מה לעשות לצרות הראשונות מעתה, זה לא על הבנים שלהם, האם הם ממזרים או לא. כי ייתכן שאין פה כאלה שיש עליהם ספק, אולי הם ממזרים. ייתכן שבית שמאי, למרות שהם חלקו על בית הלל, הם נהגו כמו בית הלל. וגם בני בית הלל נהגו כמו דעת עצמם, והם אפילו לא הצריכו חליצה. ואפילו שבית שמאי חולקים וסוברים שצריך חליצה, אז הכי הרבה, אז עברו כאן על איסור לא תעשה, אבל הילדים הם לא ממזרים. אלא, מה שהתכוון רבן שמעון בן גמליאל לומר לרבי יוחנן בן נורי, מה נעשה לצרות הראשונות מעתה? לצרה עצמה, זאת שיש ספק אם היא נופלת לייבום וחליצה או לא. ומה נעשה אחי כאמר? הנח צרות, דבית הלל, אותם צרות ערווה, שהתחתנו כמו דעת בית הלל, בלי לקבל חליצה. התחתנו עם אחד זר, לא עם האח של הבעל. לפי בית שמאי, כעת איך נעביד לו? הרי בית שמאי סוברים שהם היו צריכות לקבל חליצה לפני שהם התחתנו עם אחד זר. ומכיוון שהם לא קיבלו חליצה, הם עברו על מצוות לא תעשה, לא להינשא לאחד זר. מה תעשה איתם עכשיו, לפי בית שמאי? לחלצו, תאמר להם שאחרי שהם כבר התחתנו, יקבלו חליצה מהיבם כדי שיהיו רגועים עם העניין הזה, שגם הם היו צריכות להתייבם, הם קיבלו חליצה. ממה עשו אגב ראיו? הם ממה עשו על בעליהם? ייתכן שהסיבה שהם ממה עשו זה כי בעליהם יראו שיש לנשים, לאישה שלהם, קשר עם איזשהו בן אדם שצריך לחלוץ להם. זה אשתו בסך הכל. מה הקשר שלהם עם מישהו אחר? מה פירוש שהוא צריך לחלוץ לה? וכי תאמה, אם תאמר, מה אכפת לי? למה עשה? העיקר שתלך עם ההלכה ונגמר הסיפור. תת, אז ודאי שאם זה הלכה, אין בזה פשרות. אבל, מכיוון שכאן אפשר לפתור את הבעיה בדרכי שלום, הרי הפסוק אומר, במשלי דרכיה של התורה דרכי נועם, וכל נתיבותיה של התורה הם בדרכי שלום. טוב, בכל אופן אין מכאן ראיה שבית שמאי נהגו כמו בית הלל. אלא אפשר להגיד שהם נהגו כדעתם, אפשר לומר שהם נהגו כמו דעת בית הלל, אפשר להגיד את זה בשתי הצורות. נסה הגמרא להוכיח הוכחה נוספת. תשמע, דאמר רבי טרפון, שרבי טרפון היה מהתלמידים של בית שמאי. תאיבני, יש לי חשק מאוד גדול, מתי תבוא צרת הבת לידי ואסענה. הוא מאוד רוצה שלא יקרה, שאח שלו שנשא את ביתו יעזוב את העולם בלי ילדים, וביתו וצרתה יפלו לפניו לאיבור, ביתו תהיה פטורה מחליצה ואיבום, והוא ייבם את צרת ביתו. רואים מכאן, שמכיוון שהוא היה מתלמידי בית שמאי, הוא רצה לייבם את צרת ביתו, זאת אומרת שתלמידי בית שמאי עשו כדעת עצמם ולא כדעת בית הלל. נוכח גמרא זה לא ראיה, אימה תאמר שהוא אמר תאיבני, מתי תבוא צרת הבת? ועשיינה לאחרים בלי ייבום וחליצה. עד הרבה, כמו דעת בית הלל שלא צריך ייבום וחליצה. שואלת הגמרא אם ככה, ותאיבני כאמר, מה צריך כאן איזשהו חשק מיוחד? זה משמע שהוא רוצה לעשות משהו שעד עכשיו לא נעשה. ואם הוא רוצה לעשות כמו דעת בית הלל, כולם הרי עושים כמו דעת בית הלל, אם אתה רוצה לומר שגם בית שמאי נהגו כמו בית הלל. משמע שהוא רוצה לעשות איזה משהו חידוש. אומרת הגמרא, כן. החידוש הוא שיסיא אותה לשוק בלי חליצה. להפוקה מדי רבי יוחנן בן נורי, שאמרנו בברייתא הקודמת, את דעתו, שהוא רצה לתקן שאפילו לפי דעת בית הלל יעשו חליצה. הוא בא להוציא מדעתו של רבי יוחנן בן נורי, לא. אנחנו נוהגים לגמרי כמו בית הלל אולי, ולא צריך חליצה אפילו. תשמע, הוכחה נוספת, האם בית שמאי נהגו כדעתם או שהם נהגו כדעת בית הלל. מעשה, בביתו של רבן גמליאל, שהתחתנה עם דוד שלה, אח של אביה, שהייתה נשואה לאחד בשם אבא, שאותו אבא היה אחיו של אביה, רבן גמליאל. היה רבן גמליאל ואבא, שניהם אחים. לא אבא, אבא של מישהו, שם בשם אבא. הם היו שניהם אחים. ואבא התחתן עם הבת של אחיו רבן גמליאל. ואותו אבא מת בלא בנים. וחוץ מהבת של רבן גמליאל הוא היה נשוי לאישה אחרת. ומכיוון שכן, הבת של רבן גמליאל וצרתה נופלות לאיבום לפני רבן גמליאל. כמובן שרבן גמליאל לא מייבם ולא חולץ לביתו, אבל מה עם צרתה? זה ביוק הוויכוח. בית שמאי סוברים שהיא צריכה איבום, או לפחות חליצה. לעומת עוד בית הלל אומרים שהיא פטורה מאיבום וחליצה. ואיבם רבן גמליאל את צרתה. אז לכאורה רואים מפה שהוא היה מתלמידי בית שמאי, אולי, והוא נהג כמו בית שמאי, איבם את צרתה. שואלת הגמרא, מתלמידי בית שמאי אמרת? ותסברת, באמת אתה כך סבור? רבן גמליאל מתלמידי בית שמאי הוא? הוא הרי מצאצאיו מהשושלת הקודש של הלל הזקן, מצאצאיו של בית הלל, והוא נהג כמו בית הלל, הוא היה מתלמידי בית הלל. ואם כן, הקושייה זועקת לשמיים. הוא איבם את צרת ביתו? הרי לפי בית הלל, אנשים שביתו היא אחת מהם, פותרות את צרותיהם מהייבום וחליצה. איך הוא נשא את צרת ביתו? אלא, שאני ביתו של רבן גמליאל, דאילונית הווי. האילונית, הכוונה אחת שלא יכולה להוליד, שהיא פטורה מייבום. כי כתוב אשר תלד. זאת אומרת, היבמה צריכה להיות כזאת שיכולה ללדת. אם היא לא יכולה ללדת, היא פטורה מייבו. ואחת כזאת לא פותרת צרתה. כשנופלות שתי נשים לייבום, ואחת מהן היא איילונית, אם האיילונית היא הערבה, זאת אומרת, במקרה שלנו, כן? רבן גמליאל, ביתו התחתנה עם אחיו, אבא, ולאבא הייתה אישה נוספת, ביתו היא איילונית. כשנופלת לפני רבן גמליאל לייבום, היא לא פותרת את צרתה מייבום וחליצה, אפילו לפי דעת בית הלל. תכף נראה למה, בכמה צורות. ולכן רבן גמליאל ייבם את צרתה. שואלת הגמרא, המדיקתני, סייפה, בהמשך הברייתא כתוב, אחרים הם אלה שאומרים, ביתו של רבן גמליאל האילונית הייתה. לכאורה, רואים שרק לפי דעת אחרים, הסיבה שרבן גמליאל יכל לייבם את צרת ביתו, כי ביתו הייתה אילונית, והיא לא פותרת את צרתה. מכלל לתנא קמא סבר, לכאורה, שביתו של רבן גמליאל לאו האילונית הייתה. ובכל זאת, הוא ייבם את צרתה. תרץ את הגמרא, זה לא היה הוויכוח בין תנא קמא לבין אחרים, האם ביתו של רבן גמליאל הייתה אילונית או לא. כולם מודים שהיא הייתה אילונית. ובמה הוויכוח? הגמרא מביאה כאן שלושה מהלכים. ובכל השלושה מהלכים, הרעיון הוא אותו רעיון. כולם מודים ש... ביתו של רבן גמליאל הייתה איילונית, ולכן היא פטורה מייבום וחליצה, אבל היא לא פותרת את צרתה מייבום וחליצה. כל השאלה היא למה? כל השאלה היא למה? והגמרא מביאה פלאי פלאים. שלושה תירוצים, שבכל תירוץ יש שתי דעות. מה הסיבה? שהאילונית, שהיא בעצמה פטורה מייבום וחליצה, לא פותרת את צרתה, וצרתה כן צריכה ייבום וחליצה. המהלך הראשון, הוויכוח הוא, הכיר בה ולא הכיר בה, איקה ביניו. האם אבא, אחיו של רבן גמליאל, כשהנשוי לביתו, ידע שהיא האילונית? מה זה משנה? אם הוא ידע שהיא איילונית, ובכל זאת היה נשוי אליה, אז זה לא נקרא מכך טעות. זאת אומרת שבאמת הוא היה נשוי לה. הוא גם היה נשוי לצרתה. וכשהוא נפטר בלי ילדים, שתיהם נפלות באמת לייבום וחליצה לפני רבן גמליאל. אומרים אחרים, אף על פי כן, היא פותרת צרתה. למה? כמו שראינו בדף י"ב, עמוד ב', ממש בתחילת העמוד שם, שיש דעה שסוברת, צרת איילונית חייבת בייבום וחליצה. אפילו צרת ביתו איילונית. ושם הרש"י מסביר בשם ספר הלכות גדולות, שכל הסיבה ש... למשל, ביתו פותרת צרתה, זה כי הן נופלות שתיהן לייבום. אבל ברגע ש... ומכיוון שאי אפשר לייבם את הבת, אז גם צרתה פתורה. אבל מכיוון שביתו פה היא איילונית, היא בכלל לא נופלת לייבום מלכתחילה. אז אם כן, צרתה נחשבת צרת הבת שלא במקום מצווה בכלל. כמו סתם, בן אדם שהבת שלו נשואה לאיזה בן אדם, לא לאח שלו, סתם איזה בן אדם. נאמר, הסיע אותה לתלמיד חכם ככה בשביל ההמחשה. המחותן נשיא את ביתו לתמיד חכם. תמיד חכם יש לו אישה נוספת. ואם האישה נוספת התגרשה או התעלמנה מהתלמיד חכם הזה, אין שום סיבה שהמחותן לא יוכל להתחתן עם אותה אישה. כי הרי זה לא צרת ביתו במקום ייבום. סתם, צרת ביתו. אז מה אם היא הייתה נשואה ביחד עם ביתו אצל איזה בן אדם? זה לא אוסר אותה. מסבירים הלכות גדולות כמו שרש"י מביא שם, בדף י"ב עמוד ב', שכשאילונית וצרתה נופלות לאיבום, האילונית לא נופלת לאיבום בכלל. אז אם כן, צרתה לא נחשבת שהיא נופלת יחד עם אילונית, זאת אומרת, עם ביתו האילונית, היא לא נופלת בכלל לאיבום. אז רק צרתה נופלת לאיבום. נמצא אם כן שאין כאן, היא לא צרת ביתו במקום איבום. לכן, היא לא פתורה מאיבום וחליצה. לעומת זאת, התנא הראשון כאן בברייתא סובר, שמדובר פה שאבא, אח של רבן גמליאל, לא ידע בכלל שהיא אילונית, הבת הזאת. רק אחרי שהוא נפטר נודע שהיא הייתה אילונית. אם כן מתברר שזה מקח טעות, אז יוצא שביתו של רבן גמליאל בעצם בכלל לא הייתה נשואה לאבא. היחידה שהייתה נשואה לו זה רק הצרה. לכן רבן גמליאל צריך לייבם את אותה צרה, יכל לייבם אותה או לחלוט צרה אחר. זה מהלך אחד. למה בכל זאת היה אפשר לייבם את אותה צרת ביתו של רבן גמליאל. ואפילו לפי בית הלל. מהלך שני. והיא בעתם. במה הוויכוח? למה? ובעצם בשתי הצדדים של הוויכוח אפשר לייבם את צרת ביתו. במה הוויכוח? כנס ולבסוף גרש איקה ביניו. מדובר פה שאבא, אח של רבן גמליאל, גירש את ביתו של רבן גמליאל לפני שהוא נפטר. אבל כשהוא גירש אותה, צרתה כבר הייתה נשואה לו. זאת אומרת, היה זמן ששתי אנשים היו נשואות לאבא, אח של רבן גמליאל. רק מה? לפני שאבא נפטר, הוא גירש את ביתו של רבן גמליאל. דעת ענה קמה, שמכיוון שמתי שאבא נפטר בלי ילדים, היחידה שהייתה נשואה לו הייתה צרת ביתו של רבן גמליאל, אבל ביתו של רבן גמליאל לא הייתה נשואה לו באותו זמן, אז היחידה שנופלת לאיבום זה רק האישה השנייה. לכן רבן גמליאל צריך לייבם אותה. היא לא פטורה מייבום, כי ביתו לא פותרת אותה מייבום מחליצה, כי כשאחיו נפטר, ביתו כבר לא הייתה נשואה לאחיו. אז היא לא נופלת לפניו לייבום. לעומת זאת אחרים סוברים, מכיוון שהיה זמן שהן היו נשואות יחד לאותו אבא, נישואים הראשונים מפילים, כמו שהגמרא קוראת לזה לאל, כיוון שהיה זמן מסוים שהם היו נשואים יחד, היא נשארת לתמיד אותה צרה, צרת ביתו. אם כן, היא הייתה צריכה להיות פטורה מייבום וחליצה, אבל אף על פי כן, כמו שכבר אמרנו, גמרא בדף י"ב עמוד ב' מביאה דעה, שצרת ביתו, אם ביתו הייתה אילונית, אז ביתו לא פותרת את צרתה, ולכן רבן גמליאל ייבם את צרת ביתו. מהלך שלישי, היא בעת אימה. הוויכוח הוא, האם יש תנאי בביאה, זה איקה ביניו. אדם מתחתן עם אישה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בתנאי. איזה תנאי? למשל, בתנאי שאין לך נדרים שנדרת. לא נדרת שום נדר. אבל אם נדרת איזה נדר, לא יודע מה. שאת לא אוכלת תפוחים. לא רוצה אישה שאסור לה לאכול תפוחים. דייך מה שאסרה תורה. או שנדרה, או שיש לה מומים. הוא התקדש אותה בתנאי שאין לה איזה מום. ובסוף נמצא שיש לה נדרים או שיש לה מום. והתנאי בעצם לא קוים. אז תנא קמא סובר שהתנאי מועיל. הניסויים בטלו. ואחיו של רבן גמליאל, כשהתחתנה עם אבא, אבא היה לו תנאים. כמו שיש כאלה שעושים, לפני שמתחתנים, עושים מסיבת תנאים זה נקרא. והוא גם כן במסיבת התנאים מציב בפני התנאים. אחרי קדש אותה בתנאי כך וכך. והיא לא עמדה בתנאים, אז כל הקידושין בטלו. אז היא לא פותרת את צרתה מייבום. רבן גמליאל ייבם את צרתה. לעומת זאת אחרים אומרים, מה פירוש? היה תנאים, נכון? הכל היה טוב ויפה, עד ביה. ברגע שזה היה, כל התנאים בטלים. אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ואז הוא החליט שאפילו אם יש תנאי, הוא מוותר עליו. ולכן נישואיה היו נישואים, והייתה אמורה לפתור את צרתה. הסיבה שצרתה חייבת בייבום, כי הייתה צרת ביתו האילונית. כי ביתו של רבן גמליאל הייתה אילונית. מכיוון שכך, הן לא נופלות לייבום. יחד, כי הרי האילונית לא נופלת לייבום, אז זה לא נחשב את צרת ביתו במקום מצווה, לכן הצרה חייבת בייבום כמו שביארנו. אם כן, עדיין אין לנו הוכחה, האם בית שמאי, כשחלקו על בית הלל, נהגו כדעת עצמם או שהם נהגו כדעת בית הלל? מנסה הגמרא להוכיח, מטיב רב משרשיה, מעשה ברבי עקיבא, שליקט את רוג. מתי הוא ליקט אותו? באחד בשבט, ראש חודש שבט. ראש חודש שבט, לפי בית שמאי, בתחילת מסכת ראש השנה, ראש השנה לאילן. אתרוג הוא פרי של אילן. ראש השנה שלו, לפי בית שמאי, א' שבט. ובית הלל אומרים, בחמישה עשר בו, בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. במה המשמעות? אחד מהדברים, זה איזה מעשר לתת. כי הרי בשמיטה היא שנת שביעית. זה כמו שבוע, יש שנה ראשונה לשמיטה, שנה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז שנת שמיטה. ותרומה גדולה, והפרשת תרומות ומעשרות, יש תרומה גדולה נותנים כל שנה. מעשר ראשון נותנים כל שנה. אבל יש עוד, יש מעשר שני ומעשר עני. זה לא נותנים כל שנה. בשנה שנותנים מעשר שני לא נותנים מעשר עני, בשנה שנותנים מעשר עני לא נותנים מעשר שני. במה זה תלוי? יש סימן. עבדה גו. עבדה זה שנה ראשונה א', שנה שנייה ב', שנה ד' ושנה ה', וגו זה שנה שלישית ושישית. בשנים ראשון, שני, רביעי וחמישי נותנים מעשר שני. בשנה שלישית ושישית נותנים מעשר עני. כאן יש עכשיו, ממתי בשנה השלישית מתחילים לתת מעשר עני? מפירות. אז ככה, סתם פירות הולכים אחרי הזמן שהפרי מתחיל לצאת. אבל אתרוג, סבר רבי עקיבא שהולכים לפי לקיטתו. לפי הזמן שכותפים אותו. אם כתפו את האתרוג בשנה השנייה, צריך לתת מעשר שני. ואם כתפו אותו בשנה השלישית, צריך לתת מעשר עני. וזה תלוי בוויכוח בית שמאי ובית הלל. בית שמאי, שראש שנה זה בראש חודש שבט, אז נכנסים כבר לשנה השלישית, צריך לתת מעשר עני. לפי בית הלל, שראש השנה זה בט"ו בשבט, אז אנחנו עדיין לפני ראש השנה, זה עדיין נחשב כמו שנה שנייה, עדיין צריך לתת מעשר שני. מה עשה רבי עקיבא? ונהג בו שני איסורים. אחד, מעשר עני כדברי בית שמאי, שזה כבר שנה שלישית, ואחד, מעשר שני, כדברי בית הלל, שזה עדיין שנה שנייה. למה רבי עקיבא חשש גם לשיטת בית שמאי? אם בית שמאי ביטלו את דעתם ונהגו כמו בית הלל, מזה שהוא חשש גם לדעת בית שמאי, שמה מינה, עשו בית שמאי כדעת עצמם. דוחה הגמרא זה לא ראיה. רבי עקיבא רצה לנהוג רק כמו בית הלל, אלא גמרי הסתפק לי. הוא הסתפק מה הוא שמע בשם בית הלל, ולא ידע אי בית הלל באחד בשבט אמור, או בחמישה עשר בשבט אמור. היה לו ספק מתי לפי בית הלל זה ראש השנה. ולכן הוא נתן מעשר מספק על שני השנים. אנחנו עוברים מההוכחה של ט"ו בשבט להוכחה של סוכות. יש קשר בין ט"ו בשבט לסוכות. בספר בני יששכר מובא שאדם מתפלל בט"ו בשבט שיהיה לו אתרוג טוב בחג הסוכות. מביאה הגמרא מהמשנה במסכת סוכה, מטיב מר זוטרה. יש שם ויכוח במשנה, ממתי צריך לחנך ילד במצוות סוכה. לפי התנא הראשון, מאז שהילד הזה חייב מצוות חינוך, מאז שהוא לא צריך כבר לאמו. שמאי סובר שאפילו קטן שאינו צריך לאמו, צריך לחנך אותו במצוות סוכה. והמשנה מביאה מעשה וילדה קלתו של שמאי הזקן, ושמאי פיחת את המעזיבה, את הטיט שעל התקרה, הייתה להם תקרה מיצים, רק היה מעל זה טיט. אז כדי להכשיר את הנסרים של הבית לסכך, הוא הוריד את הטיט, וכנראה גם נענע או לא נענע, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה, הפך את המקום הזה שיהיה סוכה כשרה. וסיכך על גבי מיטה בשביל קטן, באותו קטע. מעל המיטה הוא עשה סכך כשר בשביל אותו קטן. אף על פי שהקטן הזה עדיין היה צריך לאמו. שמע מינה שבמקרים ששמאי חלקו על הלל, עשו כדעת עצמם. דוחה הגמרא, ייתכן ששמאי, תלמידי שמאי, למרות שהם חלקו על הלל, נהגו כמו דעת בית הלל. רק מה? כאן הגמרא מביאה יסוד חדש. גם כשאתה לא רוצה לעשות אגודות אגודות ולעשות כמה דעות, אתה יכול להחמיר במצב כזה שזה לא בולט. שאתה עושה את המעשה הזה בשביל להחמיר. אם אפשר לפרש את המעשה שלך גם, שאתה עושה את זה בשביל הנוחות, ולא בגלל ההלכה, שאתה רוצה להחמיר להלכה, אז זה מותר. כאן גם כן, הטעם הרואה אומר, אדם שרואה את שמה איך הוא פה, מפחית את העתית מעל התקרה, הוא אומר, איזה מסירות, תראה מה זה, בזמן עוד לפני שהיה מערכת מיזוג אוויר, הוא דואג שיהיה בבית אוויר טוב, לכן הוא פיחת את המעזיבה. הרואה אומר להפושי להוסיף אוויר כאביד, בשביל זה הוא עושה, לא בשביל סוכה, זה לא הופך אגודות אגודות. אז אין מפה הוכחה. מביאה הגמרא הוכחה נוספת שתלמידי שמאי נהגו כדעתם ולא כדעת בית הלל לכאורה. מטיב מר זוטרה. מעשה בשוקת שהייתה בירושלים, שהייתה נקראת שוקת יהו. שוקת זה מין אבן חלולה כזאת, שהיה צינור מים שקילח מההרים לתוך אותה שוקת. עכשיו, השוקת הזאת זה לא מעיין. אם זה מעיין, אז אפשר אולי להקל. מנסה הגמרא להוכיח הוכחה נוספת שתלמידי שמאי נהגו כדעתם ולא כדעת בית הלל. מטיב מר זוטרה. מעשה בשוקת שהייתה נקראת שוקת יהו. שהיה צינור שקילח מים מההר ונכנסו המים לתוך אותה שוקת. מין אבן חלולה כזאת. אבל היא לא הכילה כמות של מים שצריך בשביל מקווה. 40 סאה. והמים פה מכונסים. כדי שהם יהיו קשרים, צריך שיהיה 40 סאה. באותו שוקת שהייתה בירושלים, לא היה 40 סאה. ואיך הכשירו את המים שם לטבול בהם? והייתה נקובה, מה שנקרא השקה. היה נקב בין אותה שוקת לבין מקווה כשר. הייתה נקובה למקווה, שהיה בצידה שוקת, ולידה היה מקווה, והיה נקב בין השוקת לבין המקווה, שחיבר את המים של המקווה לשוקת, להכשיר אותם לטבילה. וכל תארות שהיו בירושלים, נעשים על גבה. תבלו כלים באותה שוקת, כולם סמכו על הטבילה שם. וזה לפי דעת בית הלל. הם סוברים, שמספיק נקב בשיעור מה שנקרא כשפופרת הנוד, כמו שנראית תכף, כדי לחבר בין המקווה לבין השוקת, כדי להכשיר את השוקת גם כן לטבילה. וכולם סמכו על בית הלל. ושלחו בית שמאי והרחיבוה פרצו את החומה, את הקיר שהיה בין השוקת לבין המקווה, כדי שרוב הקיר יהיה פרוץ. וככה לפי דעת בית שמאי, משיקים את המים. לפי דעתם לא מספיק נקב. שבית שמאי אומרים עד שתיפחת ברובה, אותו כותל, עד שרובו יהיה מופחת ושבור. ותנן, בעניין השקה וחיבור למקווה, שלפי דעת בית הלל, עירובי מקוואות כדי לערב בין מקווה שיש בו 40 סאה למקווה שיש בו פחות, צריך נקב שיחבר בין, בין המקווה לבין השוקת במקרה שלנו, נקב בגודל כמו שפופרת, כמו קנה, שנותנים בפי הנוד. נוד זה מין כלי מאור, שק שעשוי מאור. בעובייה של, של הדופן של השפופרת ובחללה של השפופרת. דיינו, החלל ביחד עם העובי. כמו שיש פתח של בקבוק. כמו החלל של הפתח וכמו העובי של הבקבוק עצמו במקום של הפתח. וכמה זה השיעור? כשתי אצבעות, אבל לא סתם כשתי אצבעות רק באורך או רק ברוחב, אלא וחוזרות למקומן, שאתה יכול לסובב שתי אצבעות. זאת אומרת, בכל הרוחב של העיגול, צריך שיהיה רוחב של שתי אצבעות, שאתה יכול לסובב שתי אצבעות בכל, בכל ההיקף. זה דעת בית הלל. וככה נהגו הרבה זמן בירושלים, לטבול ולסמוך על דעתם של בית הלל, עד שבאו בית שמאי ופרצו את החומות. שיהיה רוב פרוץ, כדי שלפי דעת בית שמאי, מקווה יהיה גם כשר. שמע מינה שבית שמאי עשו כדברי עצמם, ולא כדברי בית הלל. דוחה הגמרא גם כאן. הטעם, שם, הרואה, אומר, אחד רואה שפרצו ככה את החומה, כנראה להפושי מיה הודקה אביד. כנראה אותם שלוחים ראו שיש מדי קצת מים בשוקת, ויש כאן ליד בור עם הרבה מים, פרצו את אותה מחיצה כדי שיכנסו יותר מים. זה לא מראה הוכחה שהם נעשים אגודות אגודות, ובאופן כזה אפשר להחמיר כשזה לא בולט. תשמע דאמר רבי אלעזר בר צדוק, שהייתי לומד תורה אצל רבי יוחנן החורני, שהוא היה מתלמידי שמאי, הוא למד תורה בכזה מסירות נפש, פת במלח תאכל. ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת. באתי והודעתי את אבא, את רבי צדוק. אז רבי צדוק אמר לי, הולך לו זיתים, שגם זה יהיה לו. והולכתי לו. ראה רבי יוחנן החורני אותם שאין לחין, שיצא מהם המועל המיץ של הזיתים וריקח אותם. והרי, כשדבר מחובר לאדמה, הוא לא מקבל תומה כידוע. אז לכן עץ לא מקבל תומה, מה שגדל עליו לא מקבל תומה. והעץ של זיתים, הזיתים שמחוברים לעץ לא מקבלים תומה. כשתולשים אותם מהעץ, הם אמורים לקבל תומה, הם אוכל, אוכל מקבל תומה. אבל יש חוק שהתורה חוקקה, שכדי שאוכל יקבל תומה, צריך שהוא ישתף על ידי משקה. אחד מהמשקים זה שמן זית. עכשיו, כשיש לך זיתים שהתרקחו כי יצא מהמיץ, אז אולי המיץ שלהם הוא מוגדר כמו שמן זית. אז זה תלוי. אם האדם רצה את השמן הזה, אז אם כן, זה הופך להיות שמן זית, וזה יכול להכשיר את הזיתים לקבל תומה. ואז חשש, רבי יוחנן החורני, אולי הזיתים האלה, נגע בהם אחד שהוא לא זהיר בתומה וטהרה, וטימא אותם, והוא נזהר לאכול את החולין שלו בטהרה. לכן אמר לי, אין אני אוכל זיתים לכם. באתי והודעתי את אבא, את לרבי צדוק, אמר לי, לך ואמור לו, אין לך מה לחשוש, זה ודאי לא תמה. חבית הזאת, שהזיתים היו בחבית, נקובה הייתה, היה בנקב, אלא שסתמו השמרים, ולכן היא התרקחה מהמשקה. ותנן, חבית של זיתים מגולגלים, הכוונה שהם דחוקים יחד, ואז יוצא מהם המועל, המיץ שלהם. בית שמאי אומרים, אין צריכה להינקב. מכיוון שהמועל נקרא סך הכל מיץ פירות, זה לא נקרא עדיין שמן זית. בבית הלל אומרים שזה כן נקרא שמן זית, זה לא נקרא מיץ וזה מכשיר לקבל תומה. אבל אם הוא רוצה שזה לא יוכשר לקבל תומה, צריכה לנקב. הוא עושה נקב בחבית והוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין שהזיתים האלה ישתפו מהמשקה הזה. ולכן הוא רוצה שהמשקה הזה יקלח החוצה. ומודים בית הלל שאם נקבע וסתמו השמרים, שזה לא סתימה טובה כל כך, שהיא תאורה. ואז גם אם יש משקים, אם יש שמן באותה חבית, לא מכשירים את הזיתים לקבל תומה. ואף על פי שרבי יוחנן החורני תלמיד שמי היה, ואם גם אם אין נקב, לפי דעת בית שמי, הזיתים לא מקבלים תומה כמו שאמרנו. בכל זאת הוא חשש לדעת בית הלל, כי כל מעשיו לא עשה אלה כדברי בית הלל. תדייק מזה, שהיו כאלה שנהגו כמו בית שמי, והוא נהג כמו בית הלל. יעמוד בשלמה ששאר התלמידים עשו כמו בית שמי, היינו רבותי, זה הגדולה של רבי יוחנן החורני, שהוא בכל זאת נהג כמו בית הלל. אלא היא אמרת שכל תלמידי בית שמי לא עשו כדעת עצמם, אלא כדברי בית הלל. מהי רבותי? מה החידוש שרבי יוחנן החורני לא עשה כדעת בית שמי, אלא כדעת בית הלל? אז יש מכאן הוכחה, באמת הוכחה שנשארת, שתלמידי בית שמי עשו כשיטתם ולא כשיטת בית הלל. הוכחה נוספת, תשמע, שאלו את רבי יהושע, ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם הבת של ראובן, ויש לו אישה נוספת, הוא נפטר בלי ילדים. ואז, שתי נשותיו נופלות לפני ראובן, הבת של ראובן וצרתה. אז את ביתו הוא ודאי לא צריך לא לחלוץ ולא לייבם. אבל צרת הבת, מהו? אמר להם, הפרוש מהו? מחלוקת בית שמי ובית הלל. שאלו אותו, והלכה כדברי מי? אמר להם, מפני מה אתם מכניסים את ראשי בין שני ערים גדולים? בין שתי מחלוקות גדולות? למה אני אמור להכריע? מה אתם מכניסים את ראשי בין בית שמי ובין בית הלל? מתיירא אני, הוא פחד שמה ירוצו את גולגלתי, שמה ירגו אותו, ירצצו את הגולגולת שלו. אבל אני מעיד לכם על שתי משפחות גדולות שהיו בירושלים. משפחה אחת נקראת משפחת בית צבועים מבית אחמאי, ומשפחה שנייה משפחת בית קופאי מבית מקושש, שהם בני צרות, שלא עשו להם חליצה לצרות, והלכו והתחתנו לשוק בלי חליצה, ונולדו להם ילדים. ומהם כהנים גדולים. ואפילו בהסכמת בית שמי הם שימשו על גבי המזבח. למרות שהאבא שלהם התחתן עם אישה, שאסור לו להתחתן איתה באיסור לא תעשה. לא תהיה שאתה מת, החוצה לאיש זר. היא אמרת בשלמה, שבית שמי עשו כמו דעתם, ולא כמו דעת בית הלל, היינו דקאמר, רבי יהושע, מתיירא אני לומר הלכה כבית הלל, שאותם נשים פטורות מחליצה, ואם כן, אם היו כאלה שנהגו כמו בית שמי, שהן חייבות בייבום וחליצה, אז הן ייבמו את אותן צרות, ואז לפי דעת בית הלל נמצא שאלה שנהגו כמו בית שמי וייבמו את הצרות, בעצם התחתנו עם אשת אח שלא במקום מצווה, ואז הילדים הם ממזרים, אז הוא פוחד שאם הוא יכריע שהילדים האלה ממזרים, אותם ממזרים יארגו אותו. אלא היא אמרת לא עשו, שבכל מקרה תלמידי בית שמי עשו כמו דעת בית הלל, ובכל מקרה, הם לא ייבמו את צרת הבת, לא ייבמו את צרת הערבה. המייקה אמר מתיירא אני, ממי יש לו לפחד? שואלת הגמרא, בסדר. ונהי נמי דעשו. בוא נאמר שעשו כמו דעת בית שמי, התחתנו עם הצרה של הערבה, ייבמו אותה. מה מתיירא אני? האמר רבי יהושע, הוא בעצמו הרי סובר, אין ממזר אלא מחייבי מיתות בדין. אחד שמתחתן עם אישה שזה שהתחתן איתה הוא חייב לא רק בקרת, אלא חייב מיתת בדין, רק אז אבל עד שיוולד הוא ממזר. ולהתחתן עם אשת אחיו זה רק חיוב קרת. אז אם כן, אבל עד לא צריך להיות ממזר. אלא מה? הברית הזאת היא משובשת. ואי אפשר להוכיח ממנה. דוחה הגמרא, נהי נמי דממזר לא אבי. גם אם תאמר שלפי רבי יהושע, הוולד הזה לא ממזר, כי גם אם אדם מתחתן עם אשת אחיו שלא במקום מצווה, לפי רבי יהושע הוולד לא ממזר, פגום מי הוא הווי. להתחתן עם כהנים, הם לא יכולים. מקל וחומר מאלמנה. מה אלמנה שבדרך כלל אדם מותר לו להתחתן עם אלמנה? שאין איסורה שנוהג בכל, אלא רק בכהן גדול. כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה. ואם כהן גדול התחתן עם אלמנה באיסור, בנה פגום לכהונה, כמו שהפסוק אומר, שאלמנה וכולי לא ייקח, ואז כתוב ולא יחלל זרעו, שאם כהן גדול מתחתן עם אלמנה, הוולד שלו מתחלל מהכהונה, הוא לא כהן יותר, הוא נקרא חלל, שהוא לא כהן. זאת אומרת, הוא נפסל מהכהונה. ולמרות שהאיסור לא תעשה להתחתן עם אלמנה, זה נוהג רק בכהן גדול. אז זו צרת ערווה, שלפי בית שמאי, צריכה חליצה. ואם לא חולצים לה, ומתחתנים איתה מישהו זר מהשוק, הוא עובר על מצוות לא תעשה ששווה בכל, שלא תהיה שתמות המת החוצה לאיש זר. אז, וכולי, אז לא כל שכן, שהוולד יהיה פסול לכהנים, חשש רבי יהושע לומר שהם פגומים, כדי שלא יעשו לו מה שלא צריך, אבל על כל פנים, אפשר לומר שהם עשו כמו שיטתם. שואלת הגמרא, רגע, בסדר, הבנתי, אבל עדיין יש לי פה שאלה, שאלו אותך שאלה וענית תשובה על שאלה אחרת. מה הייתה השאלה ששאלו את רבי יהושע? כבאו מיני, צרת הבת מהו? ראובן ושמעון, אחים, שמעון התחתן עם הבת של ראובן ועם אישה נוספת, נפטר בלי ילדים, שתי נשותיו נופלות לפני ראובן, את ביתו הוא לא יכול לייבם, מה עם צרתה? מה הוא ענה להם? וכפשיט להו, בני צרות. אני מעיד לכם שהיו בני צרות, שהיו כהנים גדולים, משפחות מיוחסות. זה לא הייתה השאלה. עונה הגמרא, היו כאן שתי שאלות. תרתי כבא ימיני. שאלה ראשונה על הצרות עצמם, מהי? האם צריך לחלוץ להם או לא? ואם תמצא לומר צרות כבית הלל, שהן לא צריכות חליצה, בני צרות דבית הלל. שהצרות לפי בית הלל לא היו צריכות חליצה. לפי דעת בית שמאי, שסוברים שהיה אסור לצרות האלה להינשא לשוק בלי חליצה. מהו? האם הם פגומים לכהונה או לא? שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? הרי ההלכה היא כמו בית הלל. אז בכל מקרה הוולדות האלה לא היו פגומים. עונה הגמרא, זה העיקרון. הרי לפי בית שמאי, אחת שהייתה צריכה ייבום ולא התייבמה, ואפילו לא חלצו לה, והתחתנה, אז מי שהתחתן איתה עבר על מצוות לא, אז הם עברו על מצוות לא תעשה. השאלה אם כשבני זוג בניסויים שלהם עוברים על מצוות לא תעשה, מה קורה לוולדות? עכשיו, זה נוגע למקרה נוסף. למפשט ולד מחזיר גרושתו, אפילו לפי בית הלל. אדם גירש את אשתו והתחתנה עם מישהו אחר. והוא גירש אותה או התעלמנה ממנו. אסור לו עכשיו למגרש הראשון להתחתן איתה שוב. מצוות לא תעשה. אם הוא כן התחתן איתה שוב, עבר על המצוות לא תעשה, מה הדין של הוולדות? זה אותו רעיון. כי זה גם כן כוולדות שנולדו מנישואין שההורים שלהם עברו על מצוות לא תעשה. מי כאמרינן את אותו קל וחומר? ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל, אלא רק כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. בכל זאת בנה פגום לכהונה, הוא מתחלל מהכהונה. זו גרושה שהתחתנה עם מישהו אחר, והתעלמנה או התגרשה ממנו וחוזרת לגרוש הראשון שלה, שאיסורה, איסור מחזיר גרושתו, שווה בכל. כל אחד מעם ישראל אסור לו להחזיר את גרושתו משניסית. אינו דין שבנה פגום? היא לא נפסלת מאכילת תרומה, כי הוא לא היה בהתחלה זר אליה, ולכן גם עכשיו כשהוא מחזיר אותה, מחזיר גרושתו, היא עדיין מותרת לאכול בתרומה. וכן, אחת שהייתה צריכה חליצה ולא חלצו לה, שמתחתנת עם האדם זר, עוד דילמה מצד שני, היא קלה מפרח. אפשר לפרוח את הקל וחומר. מה לאלמנה שמתחתנת עם כהן גדול, שהיא עצמה מתחללת מהכהונה כשהיא מתחתנת עם כהן גדול. אבל לעומת זאת מחזיר גרושתו, מי שניסית, או אחד שמתחתן עם אישה שהייתה צריכה חליצה והיא לא קיבלה חליצה, היא לא מתחללת על ידי זה מהכהונה שלה. ואמר להו, מה הוא ענה להם? השיב להם תשובה על שתי השאלות. שאלתם על הצרות, האם אנחנו פוסקים כמו בית שמאי ובית הלל? מתיירא אני לומר לכם כמו מי ההלכה. כי אם אני אומר לכם שההלכה כמו בית הלל, שהן פטורות מייבום וחליצה, אז כל אלה שהתייבמו כמו בית שמאי, נמצא שהיבם שייבם אותה, עבר על איסור שחיובו קראת. לכן על זה הוא לא רצה להשיב להם. אבל על השאלה השנייה, מה הדין של בני צרות, שלפי בית הלל, הם יכלו, הצרות היו יכולים להינשא לאיש זר ולא יצריכות חליצה? אני מעיד לכם שבית שמאי הסכימו להקל ולומר שהן באמת מותרות בכהונה גדולה, בני הצרות האלה. זאת אומרת, למרות שההורים שלהם לפי בית שמאי התחתנו באיסור לא תעשה, אבל הבנים לא נפסלו מכהונה. מביאה הגמרא הוכחה נוספת, תשמע, בימי רבי דוסא בן ארקינס, הותרה צרת הבת לאחים. בית שמאי נהגו כדעתם, והתירו את צרת הבת לאחים, בייבום, שמע מינה, בית שמאי עשו כדבריהם, שמע מינה. עד כאן דף ט"ו.